ברשות הרבנים, אני מתנצל שאני מדבר לפני הרב אריאל. ביקשתי לדבר אחריו, מחמת דרך ארץ והכבוד. רק אמרו לי שחשוב שאני אציג קודם את התמונה, ולכן אני מדבר קודם, אז אני מבקש את סליחת ברשות הרב. ברשות כבוד השר, חברי הכנסת, כצל'ה, אנשי הגרעין, מורי ורבותיי, קהל קדוש מאוד, הרב סמוטריץ', השם עליכם תחיו. ביקשו טיפה היסטוריה על הסיפור של פסק ההלכה. פסק ההלכה התחיל מבעיה נקודתית, דהיינו, מהבעיות שיש לנו בעיר צפת. אני גר בצפת כמעט 20 שנה. מדי פעם היו רכישות של קרקעות על ידי נוכרים, ערבים, מתביישים לומר ערבים, כן, ערבים, בצפת, קנו פה דירה, שם דירה. לא דבר שאיים על צביונה של העיר. בשנה האחרונה, נשאלתי, אני כרב, רב זה אדם ששואלים אותו, נשאלתי יותר מדי פעמים שאלה מוזרה. אנשים שאלו אותי האם מותר למכור, כשאמרתי אסור, לא תכונן. אמרו לי, תשמע הרב, זה מדובר בהפרש כלכלי גבוה מאוד. אמרתי, מה מדובר? באיזה מחירי מדובר? מסתבר שההצעה שקיבלו היהודים מהערבים בצפת הייתה באחוזים, זה 50% יותר, 60% יותר. לפעמים אמרו, כל מחיר שתקבע אנחנו קונים. כמו שאתם מבינים, ככה לא עושים עסקים. והדבר הזה הדליק אצלי נורה אדומה. והתחלתי לבדוק, והסתבר שזה פשוט תופעה, יש ניסיון לקנות אדמות בכל מחיר בעיר. ואז אמרתי, הלא שאמרתי קודם, הוא ביותר תוקף. יש בהלכה מושג שנקרא להשחית נחלתו, ניסיון השתלטות. כשאתה רואה שיש, זה לא מסע ומתן תמים, אלא זה כבר, זה לא מסחר בחוקי המסחר הרגילים. אז ניסיון השתלטות, אתה מתחיל יותר להתעורר. וכשהתעוררנו יותר, שמנו לב שבכל מקום שבו ערבי קנה דירה, נוצרה מיד סביבו מהומה. יש להם סגנון חיים שונה. לפעמים מבטאים בצורה אגרסיבית את סגנון החיים שלהם. זה יכול להתבטא לפעמים בצורת התנהגות שמפריעה. יש סיפור בצפת שאני בדקתי והוא אכן קורה. באיזשהו בלוק באחת השכונות הדרומיות של צפת, משפחה ערבית קיבלה דירה מעמידר. כל שבת מגיעים אליהם 20 מכוניות מהכפרים הערבים בסביבה, שזה הופך להיות את החיים לבלתי נסבלים. מטבע הדברים, אנשים מוכרים דירות, גם מפחדים קצת, לך תדע. וכך לאט לאט משתנה אופי של שכונה, שמענו מקודם מהשר הרשקוביץ את הסיפור של שכונת אדם. סיפורים דומים יש, התגלו לנו תוך כדי המסע של מסע מכתב הרבנים, בכל הארץ. סיפר לי הרב שמעון כהן בבאר שבע שתי שכונות יהודיות הפכו להיות שכונות ערביות. באקו, שכונת וולסון. פתאום אתה מגלה שזה לא סיפור נקודתי. אנחנו את פסק הלכה פסקנו בצפת, אני זוכר בזמנו, כשהדבר הזה עלה פעם ראשונה, שאלתי את אבא, עליו השלום, הרי נקפרת משכבו. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? זה חד משמעי אסור, אסור דאורייתא. מה בכלל השאלה? גם למכור וגם להזכיר. בעקבות הדברים שלו, אני פתחתי את הספרים, התחלתי להסתכל ולקרוא, וראיתי שזה הלכה, כמובן שיש בה דעות שונות כמו כל דבר בהלכה, אבל יש גם שולחן ערוך, ושולחן ערוך פסק את ההלכה כמו שפסק, שגרתו שאיסור מכירת קרקעות הוא לכל גוי, בין אם הוא עובד עבודה זרה או בין אם אינו עובד עבודה זרה, על כולם חל איסור לא תכונן. יש דיונים, כמו שמופיעים הרבה בספרים של רבת יוסף, רבך מביא, לא אפרוס לפניכם את כל הדיון ההלכתי, דיון ההלכתי ארוך ורחב. המשך הסיפור, אחרי שהדבר הזה נפסק, נפסק הלכה, כמובן חסידי חופש הדיבור וזכות הרב בנים לפסוק, מיד תבעו אותנו לדין. מה, איך אתה מעיז לפסוק הלכה, פסק הלכה שאסור? זה לא מתאים לאג'נדה. מה זה לא מתאים לאג'נדה? כל קרן קיימת לישראל הייתה בגלל גואל קרקעות. על מה אתה מדלה? לא, פתאום זה איסור. ואז התגייסו רבנים אחרים לעזור, בצפת עצמה התגייסו עשרות רבנים לפסק ההלכה. אחר כך התגייסו 50 רבני העיר, יותר נכון 46, המספר המדויק. ובשלב השני התווספו עוד 250 רבנים מכל הארץ שגיבו את הפסק הזה בצורה חד משמעית של איסור מכירה ואיסור השכרה של דירות, במיוחד לאור ניסיון ההשתלטות. אני רוצה לומר שבנושא הזה של הדיון הזה יש קצת דבר שמאוד התמיע אותי. כמה פעמים שהתראיינתי סביב הנושא הזה על ידי עיתונאים, מכלי תקשורת שונים, שאלתי את האדם המראיין, תגיד לי, אתה מוכן שיגור לידך ערבי? מטעמים ביטחוניים, מטעמים חברתיים, מטעמים כלכליים, מכל טעם שהוא. אתה מוכן? תגיד בכנות. אתה מוכן שבשכונה שלך יגורו ערבים? אתה מוכן לחיות בתוכם? אתה סומך על הביטחון שלהם? אתה סומך על הזהות הלאומית שלהם? הרי הם קוראים לעצמם פלסטינאים. הם לא קוראים לעצמם ערבי ישראל. הם מזדהים חד משמעית עם עם החמאס, עם החיזבאללה, עם הפלסטינאית, הם לא מזדהים איתנו, הם ליבם שם, כספם שם, חינוכם שם. אתה מוכן שיגור לידך? התשובה הייתה, ודאי שלא. אמרתי, לא, למה אתה מצטעצע? למה אתה מראה פנים של ליברל? תגיד את האמת, אי אפשר, יפטרו אותי. זאת בעיה מטורפת. סליחו לי שאני אומר לכם. זה לפי דעתי בעיית הבעיות. הפכנו להיות עבדים. של מי? של מי? של היומן. כולם מבינים את גודל הסכנה. איך אוכלים שכונה אחר שכונה, ואני צריך לדין וחשבון לפני איזה עיתונאית? שתגיד לי, אני גזען? מי עד שתגידי? מספיק הדביק לנו קרניים, זנב, אף ארוך, מצות עם דם. מה לא אמרו עלינו? מגפות שחורות? את כל האורות שבעולם הדביקו לנו. עכשיו אנחנו גם כן נאצי, פשיסטי, מה לא? מה לא אמרו עלינו? נירנברג. די, די. לא עשה עלינו רושם. אנחנו לא עבדים של אף אחד. אנחנו הולכים מהאמת שלנו. ואני שמח לשמוע. ש-74% מהציבור, בכל סקר שנעשה, תומכים במכתב הרבנים. לומר לך, אם אתה מיישר גב ואתה אומר את האמת, אז אולי לכמה אנשים זה לא מוצא חן? בסדר. נו, אז מה? אני חושב שזאת הלכה. אני מאמין זאת הלכה. אבל גם אם זאת לא הייתה הלכה, היו צריכים לתקן תקנה כזאת. וברוך השם שיש לנו גב מהקדוש ברוך הוא, שאומר לנו, לא נכונים. אל תיתן להם חניה בקרקע. רק יש מקרה אחד שבו מותר, שהוא נקרא גר תושב. גר תושב, כל אחד שומע במילה, זה גר כזה שמותר לו לשבת פה. גר תושב, יש לו כללים, יש לו תנאים, בכל מקרה לא מדובר באופן שבו הערבים מתייחסים אלינו היום. גר תושב זה כמו אורח. אתה אורח, זה מדינה יהודית ואתה אורח, תפדל. אם אתה מתנהג כמו אורח, בבקשה. אבל פה צריך לומר, החברה הערבית, יש לה אג'נדה, אני לא מדבר על פלוני ואלמוני. הם אומרים אותה את המלא. רואים אותה באירופה. הם רוצים להסלם את העולם. הם אומרים את זה. וגם השיטות. הם השיטות תמיד אלה שרגילים במחוזותינו. מי ששם לב למהפכות שקרו עכשיו, שקורה עכשיו בסוריה. זה לא הסטנדרטים שלנו. לראות ב-75 אנשים, להראות 75 אנשים ביום? לראות בהם כמו כמו במטווח? החברה הערבית בכללה, לא רוצה להכליל כל אחד, אבל בגדול היא חברה אלימה. ראינו את זה בלוב, יורים בהם ממטוסים. ואת הסטנדרטים האלה אסור להכניס לתוך החברה הישראלית. אסור לתוך החברה הישראלית. מי שגר במקומות מעורבים, מכיר בדיוק את התופעה. מכיר בדיוק את התופעה. של לת דין ולדיין. אני גר בגליל. אני כל פעם שנוסע למרכז וחוזר. וזה קורה פעם, כל שבוע. רואה את זה ורואה עיניים.
אני גר ברמלה, אתה
קורא. יכול להיות. אבל אני מספר לך על הגליל. בגליל אתה יכול לראות יום-יום. נבנים בתים ללא רישיון. אני שואל, שאלתי את היישוב התפחות, את היישוב קלנית. אתה רואה אותם, אתה בא אחת לזמן, אתה רואה, עוד בית נבנה, על דונם וחצי, עוד בית נבנה, עוד, שואלת אתם, זמיר, שום דבר הם לא רישיון. בונים לא אלפים, עשרות אלפי בתים ללא רישיון. איפה הרשויות? איפה כנופיית שלטון החוק? איפה כל האלה שכל היום צועקים על כל מאחז? איפה אתם בגליל? איפה אתם מול ההשתלטות של האוכלוסייה הערבית על אדמות המדינה? איפה אתם בנגב? איפה אתם במרכז הארץ? רק כלפי יהודים יש חוק? למה החוק גם כלפי המגזר הערבי? אני מחכה שיקום יום אחד כנס כמו הכנס הזה, שתהיה לו דרישה אחת, שוויון חוקי בין יהודים לערבים. לא ייתכן שמול האוכלוסייה הערבית, כל מערכת המשפט, כל הפרקליטות, כל המשטרה, עוצמת עין. וזה לא מסתכל רק בנושא של דיור, בדירות. זה גם בדברים אחרים. אתה יכול לראות את זה בתשלומי מיסים, אתה יכול לראות את זה בנהיגה, אתה יכול לראות את זה באלף ואחת דרכים. זה חיסול המדינה. אם אנחנו לא נעמוד על רגלינו, יש פה מלחמה, כמו שהייתה מלחמת ששת הימים, מלחמת העצמאות, מלחמת יום כיפור, יש היום מלחמה לרקוף אותנו בכסף. והכסף הזה מגיע מדרכים שונות. אני לא שותף בין אם תרצו, אבל שומע את הסיפור שלהם כבר כולנו מכירים. איך מנסים להשתלט על המדינה באמצעות הכסף של הקרן החלפה לישראל. יש ניסיון להשתלט על אדמות המדינה בכסף שאני לא יודע את מקורו. אמר לי פעם אריה קינג, אני יודע את מקורו. הוא אמר לי פעם את נתיב הכסף, איך הוא מגיע לאותו אחד שקונה. אנחנו יכולים לשבת בשקט מול מתקפה כזאת? ברוך השם שיש לנו הלכה ברורה. ואני רוצה לומר לכם שאני גאה בציבור. גאה בציבור. אני צפת יודע. צפת, פסק הלכה עבד. ברוך השם, בצפת לא מוכרים אדמות לנוכרים. לא מוכרים דירות, וגם לא מזכירים דירות. ולא מדבר על דתיים או על חילונים. פסק הלכה עובד, אנשים שומעים ולא מוכרים. שומעים ולא מזכירים, וזה לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. כשבא בן אדם עם מזוודה וכסף, ומציע לבן אדם מחיר מפולפל, והוא רואה את המזוודה מול העיניים שלו, והוא לא מצליח למכור את הדירה כבר כמה חודשים, זה פיתוי. ואם מישהו נלחץ, אני אומר לכם, אני לא מתבייש, אני מתקשר אליו ואומר לו, סליחה אדוני, זה אסור על פי הלכה. שאת ידע. ואם זה לא אומרים שאני אומר, השכנים אומרים, ואני אומר לכם, מוריי ורבותיי, לא זוכר מקרה אחד, שבו דיבר וזה לא הועיל. בשוליים של השוליים, ופה אני מסיים, אני כבר רואה שרע, קם ורומז לי כאילו, עוד לא התחיל לרמוז. נושא ההתבוללות. אני מתעסק עם זה הרבה. אני אומר לכם, לבכות, פשוט לבכות. הנושאים הם קשורים אחד בשני, כי התורה קושרת אותם. התורה אומרת את זה בנשימה אחת. איסור לא תחונן, ואיסור לא תתחתן בהם, נאמרים בתורה בנשימה אחת. וזה באמת קורה ככה. זה קורה כך. אני אספר סיפור אחד קטן, סיפור שהגיע אליי, דווקא מגבעה צרפתית בירושלים, בחורה, ש... יצאה עם ערבי, או כמעט יצאה, אולי הוא רצה שתצא איתו. הכירה בחור יהודי, בחור טוב, והתחילו לצאת. פעמיים יצאו. אחרי פעמיים, מגיע אל הבחור היהודי, מגיע אליו שלושה בחורים ערבים. אומר לו אחד מהם, תשמע חביב, אתה יוצא עם פלונית? אומר לו, כן. אומר, איש שלי, אל תצא איתה. אם תצא איתה עוד פעם, אנחנו נמרר לך את החיים. תעזוב אותה, היא שלי, יצאתי את הפעם. אותו בחור, מה אני משוגע, היא יצאה עם ערבים, אני יצא איתה, ומה אני צריך לתחת מכות, למרות שככה היו כבר חברים וכבר היה איזשהו דיבור על המשך, עזב אותה. התוצאה, כל אחד מבין, כל בחור יהודי שתצא איתו, יעבור את אותה חוויה. מה השורה האחרונה? לאיפה היא תגיע? לפני שבוע וחצי, הייתה אצלי יהודיה, שכבר הלכה לגור, ערבי עטף אותה בכספים, ואמר לה, בואי תגור אצלי. עבר אליו בכפר, ביום שעבר אליו בכפר, חטפה מכות. לא נוראות, אבל חטפה מכות. ברחה מהכפר, הייתה בספק, לעבור, לא לעבור, התאסלם, לא התאסלם, בא אליי. זה, אני אומר לכם, זה פשוט לבכות. ולא מדובר בעשרות, ולא מדובר במאות, ולא מדובר באלפים, מדובר בהרבה יותר. אם אנחנו לא נעמוד על רגלינו האחוריות, הלכה המדינה. אם נלחם, ננצח. כל טוב.